מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. אנחנו שוב בנפגשים מחוץ לקופסה. נמצאת איתי חברת הכנסת קטי שטרית. צהריים טובים.
צהריים טובים לך, למאזינים.
ולצופים.
ברור, וגם לצופים.
איזה כיף שאת כאן. אני כל כך שמחה לראות אותך כאן. ממש ממש ממש. שוקי אלן, מה קורה ומה
טוב,
נשמע?
טוב, מה העניינים? מצוין.
איך אתה?
אני בסדר גמור.
אני ממש שמחה לראות
עיניים,
אותך.
אני גמור.
בדיוק.
אני
מה, מה הכל? עוד
כל
מה?
כל עוד שאני רואה ליכוד מול העיניים, אני בסדר.
אז הכל בסדר, הכל בסדר.
הכל בסדר, וכחול.
ברור, ברור, ברור.
ליכוד, מהמילה...
אנחנו מאוד מאוד מלוכדים פה היום, תמיד אנחנו מלוכדים, את הגעת למקום שהוא מאוד מאוד מלוכד, ולא דיברנו פוליטיקה בכלל, מה זאת אומרת?
ממש, מלוכד חברתית.
אנחנו קודם כל מלוכדים חברתית. היום ערב יום המשפחה, ואני שמחתי מאוד על כך שיצא לך בין כל הריצות המטורפות, ומי כמוני יודע באמת מה הלוז שלך, כי יצא לאחרונה שככה התקרבנו זו לזו, ואני רואה בדיוק כל יום איפה את, ואנחנו תכף נדבר על זה. ומצאתי לנכון לחבר אותך אלינו היום לכבוד יום המשפחה, ואני רוצה לפתוח באיזשהו קטע קטן שאני כתבתי, אז הנה זה מגיע. ערב יום המשפחה תשפ"א. מהי משפחה בעיניכם? מהי משפחה עבורכם? כולנו נולדנו לזוג הורים, לכולם בני משפחה, כאלה ואחרים. כל אחד והמקום ממנו הגיע. כל אחד עם מערכת האמונות והערכים שעליה גדל. לכל אחד מאיתנו ניתן את זכות הבחירה לגבי חיינו, לגבי העיסוק שלנו, לגבי האנשים, המכרים והחברים המקיפים אותנו. יום המשפחה הוא עוד רגע המאפשר לנו להציץ אל עולמנו הפנימי. ולבחון... מי הם האנשים שמבחירה הוספנו אל חיק משפחתנו? אז שיהיה חג משפחה שמח לכולם, ואני בהחלט שמחה שאת כאן, הגעת למקום שהוא לגמרי משפחה. אני חושבת שרדיו סול הוא סוג של משפחה, ואני יכולה להגיד את זה ממש מכל הלב.
תודה רבה. וואו, זה כיף זה, שאתה מגיע למקום שהעובדים, שהשותפים, שכל מי שנמצא כאן מרגיש משפחה. זה כבר, אתה יודע, יש לך... אתה בא בכיף.
אחרי מה שהיא כתבה, אני שואל את עצמי, מי אני, מה אני, מי אני, מה? הצהרת הון, גברת קרק.
לא משנה את התחושה הזו שהיא אומרת ומתארת חיננית, באופן חינני ביותר.
בדיוק, בצורה חינני לחלוטין.
אני משתדלת, אתה יודע.
בזמן האחרון את מקבלת השראות.
תשמע, תקשיב.
כותבת שירים.
זה, אתה יודע, זה דבר שאני עושה.
חרוזים.
כן, זה דבר שאני עושה אותו מזמן, ובאמת יצא שככה בשתי תוכניות, לא, היום זה לא בדיוק שיר, היום זה איזה ככה, אתה יודע, משהו מנימי דמי, מה שנקרא, ואני חושבת שזה באמת הכי נכון, ולפני שנתקדם בשיחה, אז אני רוצה לתת שני מספרים, מספר טלפון לקהל הצופים והמאזינים שלנו, אם תחשוק נפשם להרים אלייך טלפון ולשאול איזושהי שאלה, אותך, אותי, את שוקי.
תחשוק זה לא טוב.
למה?
תחשוק לזה כל החשקונים שיבואו.
לא, לא, אנחנו אוהבות חשקים, ואנחנו גם אוהבות אתגרים.
כן, במיוחד מתוק אני אוהבת.
כן, ואתה רואה למה גם חברנו זו לזו. אז שתהיה לנו שיחה מתוקה ב-03-677-3636, ומי שתחשוק נפשו לשבת בביתו עם וואטסאפ, אז יעשה את זה ב-053-807-1213. אני חייבת להגיד לך, קטי, שממש ככה פייס טו פייס, אנחנו נפגשנו אצל חברה משותפת, אצל דורית המדהימה, דורית ריכטר, ומאז שהוצאתי ככה את הפרסום בשבוע האחרון, לרגל הגעתך, קיבלתי המון המון אמיתי לגמרי, ומי שמכיר אותי, והרבה מכירים אותי, יודעים שפי וליבי שווים הם, קיבלתי המון 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 הודעות, אפילו במהלך הנהיגה והנסיעה לכאן, והראיתי לך, מחברה טובה משותפת, זהבה, שהייתה הרלשית של ראש המועצה לשעבר, סמי ברלב של קצרין. כל כך הרבה פרגונים אלייך, כל כך הרבה מחמאות, כל כך הרבה אנשים, אמיתי, גם בצ'אטים, במסנג'ר, בכל מיני מקומות ודרכים, שלחו לי כל מיני אמירות כאלה ואחרות לרגל בועך. וזה ממש מחמם לי את הלב, בלי שום קשר באמת לקטע פוליטי. כמה... איך שאת רוצה.
עכשיו אני שומעת אותך יותר טוב.
אהלן, היי, זו אני.
עכשיו אני שומעת אותך הרבה יותר טוב.
אז בלי שנתייחס רגע לעניין הפוליטי, שמן הסתם הוא יעלה יותר מאוחר, אבל זה בפירוש חימם את ליבי לראות ולקרוא כמובן את כל הפרגונים והטלפונים וההודעות שבעיקר נשים שלחו לי, וגם גברים, אחד מהם יהודה זפרני, חבר טוב, משותף, יהודה גם משדר אצלנו כאן ברדיו מן הסתם, ואנחנו חברי ילדות טובים.
איזה יופי.
כן, אז ככה כל
באמת
העולמות...
באמת אדם מאוד מיוחד, אגב, הוא מאוד יצירתי.
נכון,
מאוד
נכון.
מאוד יצירתי, גם כותב ספרים.
נכון, נכון, נכון לגמרי. אז זה ממש מרגש אותי, באמת, שאת כאן, ומרגש אותי לדעת ש... נשים חזקות, טובות, איכותיות, קודם כל איכותיות, נמצאות באמת במקומות מאוד ייחודיים ובנקודות משמעותיות לנו פה בחברה ובפוליטיקה. אז איפה הכל התחיל? יאללה, וואו. אחרי שכבר נתתי כזאת הקדמה.
מאיפה מתחילים? טוב, את, כפי שאת רואה, אני לא כל כך צעירה, לכן יש... יש מאחוריי הרבה היסטוריה.
הנה, כבר זהבה כותבת לך בלייב שאנחנו מתוקות. היי זהבה, אוהבות אותך.
תודה מתוקה. ואפרופו זהבה, באמת שהתגעגעתי. פעם היינו נפגשות כל שנה בהשתלמויות, אבל...
אני אארגן משהו, זהבה, אני מבטיחה, עליי. כן, אני
אחדיר. האמת היא שהתחלתי כמורה, אבל אף פעם לא הייתי קונבנציונלית. מה זאת אומרת מורה קונבנציונלית? מורה שמגיעה, מערך שיעור, מלמדת, מסיימת את מה שהייתה צריכה ללמד וחוזרת הביתה. הייתי יוצאת דופן, הייתי מאוד, תמיד חיפשתי מעבר ללמידה הקונבנציונלית, הרגילה, הפרונטלית, דברים יוצא דופן. וככה מצאתי את עצמי אחר הצהריים, יוצרת עם התלמידים שלי מפגשים וכו'. כתוצאה מזה גם מצאתי את עצמי גם בוועד המורים, שבכל חדר מורים דואג לחלב ולקפה. אבל מה לעשות שאני לא קונבנציונלית, שוב, גם בנושא הזה. וקרה מקרה שבו מורה לספורט, שבו בית ספר שבו אני לימדתי, נאלץ להחליף מורה לספורט בבית ספר אחר, פעם זה היה ספורט, היום זה כבר...
חינוך גופני, חינוך יש לומר, בוודאי, כן. נכון.
טוב, הרבה דברים השתנו מאז לגמרי. שאני כבר לא מורה, אבל זה פשוט היה, זה היה מורה לספורט, זה היה כי המונח הקבוע נכון. באותה תקופה. הוא זז לבית ספר אחר, כי המנהלת באותו בית ספר לא הסתדרה עם המורה, ולכן היה צריך להזיז אותו, אז מה עושים אם מזיזים אותו? מזיזים גם את זה, והילדים נכנסו לבהלה, לבכי, לחרדות, כי זה לא, הוא לא היה, קראו לו אז עזרה, הוא לא היה אז מורה רגיל, הוא היה באמת מורה מיוחד שהילדים אהבו אותו. טוב, אני כוועד או מורים נכנסתי לתמונה, שואלת את המנהלת, המנהלת אומרת, אין מה לעשות, זה ממשרד החינוך. אומרת, רגע, מה זאת אומרת ממשרד החינוך? זה לא גזרה משמיים. צריך לבדוק איפה הסתדרות המורים. הסתדרות המורים, אנחנו משוייכים לירושלים. מגיעה להסתדרות המורים, במה הולכת, זה לא עזר, הלכתי להסתדרות המורים הארצית בתל אביב.
שמי ובפגישה, היה אז?
אז בייבר? היה בן שבת.
בן שבת?
אברהם בן שבת.
אני עוד מבלבר, אני אגיד לך, אני שומעת אותך,
ואת נזכרת ב...
לא, זה כאילו שאת מדברת מגרונה. ממש.
כולם רוצים...
ממש,
ממש. ואז, השאלה הראשונה שהוא שאל אותי זה, מה את רוצה? את רוצה תפקיד? את רוצה משהו? כאילו, כי אני דיברתי כבר על מרד. אנחנו לא נתמוך בהסתדרות המורים, לא כספית, לא להצביע, נפתח במרד. אנחנו הרבה, וגם גיבשתי את כל הוועדים בכל העיר, כך ש... הוא הרגיש שמשהו פה מתחיל והוא לא טוב מבחינתו. והוא חשב שברגע שהוא יציע לי איזשהו תפקיד או משהו, אז אני מיד אגיד כן, אז ניח ואז ניח את כל המאבק, ובזה זה יסתיים. ולצערי הרב הבנתי שכנראה רק בדרך כזו אפשר להשיג את המבוקש, ואכן אותו מורה נשאר בבית הספר, לא היו שינויים וכו'. לאט לאט גם הבאתי ילדים לעולם, ומאוד היה חשוב לי איזה מסגרות חינוך יהיו, ואז כתבתי במקומונים, וגיליתי מעורבות, וראש העיר דאז, דני וקנין, שזכה בבחירות, קרא לי וביקש שאני אהיה כראש הלשכה שלו, וכמובן ששימשתי ראש לשכה הרבה מאוד זמן, בערך 15 שנים, שזו תקופה מאוד ארוכה, אבל גם בין היתר שימשתי בעוד תפקידים. תוך כדי, הבנתי שגם השלטון המקומי, הוא לא כל יכול, ויש מי שמחליט החלטות שהן גורליות הרבה יותר לעיר, לאופי שלה. ואז הבנתי שצריך להיות בשלטון המרכזי. אבל בינתיים ב-2008 חל שינוי, ודני וקסין הפסיד למשה אבוטבול את העיר, ואני כמובן זזתי לתפקיד אחר, ונקראתי על ידי שר החינוך דאז, גדעון סער, שאמר לי, קטי, אני מבקש בכל לשון של בקשה, בואי תצטרפי, תהיי ראש המטה שלי. אני הרגשתי באותו רגע שהגשמתי חלום. להיות ראש מטה במשרד החינוך, במשרד הגדול, במשרד שבמנו אני צמחתי. אמרתי, וואלה, אפשר גם אפילו לתת פה רפורמות ולשאיר חותם. וזה בדיוק מה שקרה. וזה, לדעתי, מעבר היותי היום חברת כנסת, זה התפקיד הכי מאתגר שהיה לי אי פעם. אני אספר לך רק דבר ככה פשוט. הגענו לי את תל אביב ביקור בבית ספר, ובאותו בית ספר שהגענו לביקור, היה שם, היו שם, הייתה כיתה לדעתי, זה היה כיתה יוד, כן, אם אני לא טועה. שאלנו את התלמידים, מי פה היה בניו יורק? מעל למחצית מהכיתה, 3/4 מהילדים הרימו את היד. מי היה בפריז? מחצית מהכיתה. מי היה בלונדון? עוד מחצית מהכיתה. הרגשת שאין, מדובר בילדים שכמעט היו בכל העולם, ואז שאלתי ש... מי היה במערת המכפלה? אף אחד לא הרים את ידו. אף אחד לא הרים את ידו. מישהו יודע איפה זה? היו כמה ילדים שאמרו חברון. אבל מישהו חושב שאולי זה חשוב להיות בקברות האבות והאימהות, משם צמח העם הזה שנקרא העם היהודי? אף אחד. ואז הבנתי...
את יודעת מאיפה הוא בא לרקע הזה?
מאיפה?
מהבית.
זה נכון.
אבא שלה היה... פעיל מרכזי בתנועת ביתר,
נכון,
מה שהיה צפק, נכון, ארץ ישראל.
נכון. אתה יודע, אנחנו בביתר היינו שרים שתי גדות לירדן, נכון, זו שלנו, זו גם, כן. אנחנו האמנו בארץ ישראל.
על זה גדלה, ואז מפה מגיע כל הנושא של חינוך לאהבת ארץ ישראל, שבערך מתחבר גם, כמו שאמרנו, על יהודה זפרני, שהוא גם כן...
אגב, משפחה מאוד ציונית.
ברמה מטורפת על טיולי ארץ ישראל.
כמוני, כמור, גם אני, אותו דבר, סיים. סבתי זכרה לברכה, שעלתה מרוסיה, הגיעה ללא משפחה, כיוון שכבר התחילה הקטע של המלחמה, כל המשפחה נספתה בשואה, היא הגיעה לכאן לבד לארץ, לימים הכירה את סבי זכרו לברכה בראש פינה, שהוא ובני ביתו ומשפחתו היו ממקימי ראש פינה, גם עכשיו צופה בנו הבדות של אמא שלי רות מייסטר מראש פינה, איזה כיף לראות אותך כאן, ובעצם סבתא זכרה לברכה הייתה ביתריסטית, אני מבחינתי לצד כל הארוחות והפינוקים והעוגות והמשמנים לגמרי, כל מה שספגתי בבית, גם אצל ההורים, זה ערכים, זה ציונות, זה אהבת הארץ.
אז איך מסבירים את זה?
תראה, אם נפתח סוגריים, כי עדיין לא סיימתי איך הגעתי, אבל אם נפתח סוגריים, לפחות לגבי אבא. אבא רפאל הוא אדם ציוני שהגיע ממרוקו, שעשה שם המון בכל נושא של תנועות הנוער, וכמובן שזה החינוך שקיבלתי בבית, אבל מה שאני זוכרת בתקופה היותר מאוחרת, כשכבר הייתי נערה, שלושת האחים הגדולים, שזה אני, אחותי ואחי, כל מערכת בחירות הוא היה מוריד, עכשיו תבינו, זה לא עידן הפלאפונים, אז מורידים מהקומה השנייה חבל, לא חבל, מין, אתה יודע, קבל כזה, הוא פותח שולחן מהבוקר עד הלילה, מבקש מכל השכונה לצאת לבחור מה חליקוד, כי האדם שהוא העריץ זה היה בגין מצד אחד, וקרוב משפחה מצד שני זה דוד לוי, שמבחינתו הקשים את החלום שלו. עכשיו שתבינו, זה החינוך שקיבלנו. נתינה, אנחנו באים ונותנים למדינה.
זה כל כך שונה בין הימין לשמאל במקרה הזה.
חד משמעית, זה שונה שמיים וארץ, אהבת המדינה.
אהבת המדינה.
השמאל אומר לך, בוא נלך.
זה נשגב מבינתי. יש לי קרוב משפחה, אני לא אציין את שמו מפאת, באמת אהבתי אליו כאדם. שמן הסתם גם הוריו הם מראש פינה, כי אני מדברת איתך על אוקיי, אבא שלי שיהיה בריא, גם הוא עלה ממרוקו, אמא זכרה לברכה, היא נולדה בארץ בראש פינה, ואני אומרת לעצמי, אני עוד יכולה להבין חבר'ה צעירים, חבר'ה בני 20, בני 30,
שלא
בני 40,
מכירים את הקשיים, שלא מכירים שלא, אפילו את אוסלו.
כן, כן, שלא מכירים, וסבבה, את יודעת, זורמים לפה, זורמים לשם, כאילו, אוקיי. קשה לי, אני לא מבינה את אלה שהם בגיל ההורים שלי, מה שנקרא, ובחתך גילים שלי, אוקיי, שלנו פה, מינוס פלוס, איך אנשים נתנו את נשמתם, אנשים פה מתו והקריבו את חייהם, איך אפשר
היום? חיננית, זה בדיוק הנקודה שמחקרית, אם תלכי ותבדקי מה קרה למפלגת העבודה, המפלגה שהקימה את המדינה, המפלגה שדיברה, מי ששומע את הנאומים, מי ששומע את הנאומים של גולדה מאיר, שאומרת לך, אין סיכוי שביום שאנחנו נניח את הנשק שלנו,
נכון,
אין מדינה.
נכון, נכון.
ביום שהם נכון. יניחו את הנשק שלהם, יש שלום. ביום שאנחנו נניח את הנשק, זה ציטטה של גולדה מאיר. נכון. ביום שאנחנו נניח את הנשק שלנו, לא תהיה מדינה.
איפה,
אומרת
איפה,
את זה,
איפה
אבל מה שקרה,
המהפך הזה.
מה שקרה למפלגת העבודה, ובגלל זה גם מספרה הלך וקטן עם השנים, זה שאיבדה את הדרך.
נכון.
היא איבדה את הדרך, היא התרגזה רק במי המנהיג, ומצד שני איבדה את הדרך, והדרך הייתה ליישב את המדינה, לשמור על המדינה, על גבולותיה. זה מה שקרה, בגלל זה היא נמחקה. מפלגה שאין לה אידיאולוגיה.
לא רק נעלמה, היא גם ברחה.
אגב, זה מפלגה
שמאלה מדי.
זה הרצון כל הזמן לחכות.
תסתכל מה היא מכילה. את מרץ. כן, כאילו...
מרץ שהיא לא ציונית להערכתי, אני קוראת לה לא ציונית.
ברור.
כי ברגע שאתה, ברגע שאתה משתתף בכל מיני אירועים של, אני לא רוצה להגיד שמשהו, תמיכה במה שעושה היום, מה שהרשות הפלסטינאית, אנחנו יודעים לאן זה מוביל, והצמידות לכיוון שלה זה איבוד הדרך.
נכון.
כי לפחות אתה יודע, ידעת עם מה אתה מתמודד. אני זוכרת את עצמי, בתקופה, בוא נאמר שלפני 20 שנה, ידענו עם מי אנחנו מתמודדים, אז היה מערך, גלגלה, ידענו עם מה אנחנו מתמודדים, עם מה אנחנו מתווכחים, ואנחנו מתווכחים.
היום עושה רושם שכולם מוכנים לספוג את כולם, העיקר להיות בכיסא.
להיות בשלטון, בדיוק.
העיקר לשבת על...
זה אפרופו, זה הזמן להגיד לבן גביר, כמו שאז דיברנו לפני כן, שבן גביר כדי, זה לא עניין של אגו, הוא מנסה לצייר את זה כאגו, כי פגעו בו והוא ימשיך עד הסוף. אבל אם באמת חשובה לך מדינת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הרי אתה בא בשם תורת ישראל, אתה במיוחד, תפנה, כי עכשיו זה עניין גורלי. כי בעשור הבא תיקבע יקבעו גבולותיה של המדינה. עסקת המאה היא עסקה טובה. להוציא את המדינה הפלסטינית, שאין לי צל של ספק שזה לא יקרה, כי הם לא יסכימו, אם הם לא יסכימו לתוכנית החלוקה, שאז מצבנו היה הרבה יותר גבוה, מצבם היה הרבה יותר טוב, הם לא יסכימו לזה, הם בוודאי לא ימשיכו, כי הם לא מסוגלים להניח את הנשק שלהם. הם לא מסוגלים, אז לא תהיה מדינה פלסטינית.
אנחנו רואים מה קורה היום.
אבל היום אנחנו יכולים לקבל ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. זה משהו שאנחנו משווים לו הרבה זמן. אבל זה שוב העניין של אידיאולוגיה, וזה מחזיר אותנו בחזרה לנושא הפוליטי. לכן אני לא מאמינה שזה יחזיק מעמד, כמו שקדימה לא יחזיקה. נחי אחורה עם מפלגת המרכז, קדימה, כחול לבן, וזה מזכיר לי את מה שהיה לי בכנסת לפני כשבועיים, שבדרך לכנסת, יחד עם היועצים שלי, שמעתי ברדיו בגלי צהל רעיון של אופר שלח, שאומר, לא תהיה ריבונות בבקעת הירדן, יש לבצע מסע ומתן, הרשימה המשותפת תהיה חלק מהקואליציה, והם חוזרים ואומרים שהרשימה המשותפת תהיה חלק מהקואליציה. ואתה שואל את עצמך, רגע, אבל לפני מספר חודשים, יועז הנדל עם בני גנץ מצטלמים בבקעת הירדן ואומרים שתהיה ריבונות. אז אני שואלת בוועדה, אני שואלת את יועז הנדל, יועז, איך אתה מסביר את זה שאופר שלך אומר שלא תהיה ריבונות? האם כן תהיה ריבונות בבקעת הירדן או לא תהיה ריבונות בבקעת הירדן? והוא עונה לי מבלי להסס. ברור קטי שתהיה ריבונות בבקעת הירדן. אנחנו בעד ריבונות בבקעת הירדן ולא עוברים שתי שניות ואחמד טיבו יונה לו. שמעתי מה ענית על הליכודניקים. הוא לא אמר ליכודניקית כי זה הסיפור הבא שיש לי עם אחמד טיבי. שמעתי מה אמרת על הליכודניקים, אבל אם אתה, עם ראש התנועה שלך, בני גנץ, יספח את בקעת הירדן, הוא יישאר הרבה זמן יושב ראש האופוזיציה. ואני אומרת לך איזה חיבור יש בין יועז הנדל לאופר שלח, בין יעל גרמן לצביקה האוזר. אין שם, זה אוסף של אנשים.
יש חיבור,
הנה, אוסף של אנשים.
הנה, יש לנו כמה כיסאות גם כאן.
אבל הם לא מוזמנים.
של אנשים, אוסף של אנשים שהמטרה היחידה שלהם היא רק לא ביבי. אין בדיוק. קמפיין אחר בדיוק. חוץ מרק לא ביבי. נכון. יום המורה שארגנתי לפני כחודש, יחד עם חבריי, חברי הכנסת מרגי, ואנחנו יושבים שם, והאווירה היא חגיגית, הזמנו מורים מכל הארץ, ויושבים ומדברים על מעמדו של המורה המחנך, מביאים תודה למורה המחנך, כי המורים באמת לא נמצאים בתקופה הכי טובה, ותכף אני אסביר אם יהיה לנו זמן. אבל יושבים כאן, ואסף זמיר, מכחול לבן, באמצע האירוע חגיגי, כשרשות הדיבור ניתנה לו, אומר, מערכת החינוך במדינה נמצאת במצב קטסטרופלי, בגלל בנימין נתניהו. המורים שהיו מסביב והוזמנו הרימו גבה. מה זה קשור? אני פונה אליו, אומרת לו, אסף, מה יהיה איתכם? תגידו במה אתם מאמינים, מה אתם יכולים לעשות, מה אתם יכולים לשנות. תפסיקו עם רק לא ביבי, רק לא ביבי. כל העולם, כל העולם הרי משווע לקשר עם ישראל.
רק לא, אבל בינתיים 50% מהעם אומר שהוא יהיה ראש ממשלה יותר טוב מגנץ.
אומרים את זה כבר, וזה גם כבר מתחיל.
וזה קורה.
ההתעוררות מתחילה.
אנשים פתאום, הבחירות האלה, מה שנראה שהולך להיות, משהו שלא חשבתי שיקרה.
מתחילה התעוררות.
מתחילה התעוררות של האנשים.
אבל דע לך, זה אדם...
שלושה מנדטים שעברו מצד לצד, אותם שתי מנדטים לפחות שהיו אצל ליברמן, חזרו הביתה.
כי ליברמן חד משמעית הולך עם הרשימה המשותפת ועם מרץ.
כן, הם חזרו הביתה, וזה
מדהים. אין שום דבר. לא יגידו, אף אחד לא צריך לשכנע אותנו.
זה פשוט לא אמיתי.
אמיתי בהחלט
שאין... אם מישהו היה אומר ומצטט את המשפטים עכשיו שאתם אמרתם, את שניים, שלושה משפטים האחרונים, לפני 3-4 שנים, היו צוחקים לו בפנים, אומרים לו, אתה לא נורמלי, צריך להשפז אותך.
לגמרי.
צריך להשפז אותך.
אבל אנחנו כולנו יודעים שליברמן אומר א', והוא מתכוון לבית.
חבל.
וזה מה שקורה עכשיו.
חבל. באמת חבל.
בשפה הרוסית סופרים הפוך.
ואני מבטיחה לך שאני מכירה, ואני יודעת, שיש לפחות חצי מנדט שבימים אלה, ליברמן מאבד אותם יום-יום, בגלל שמתחילים להפנים ולהבין, כי הציבור הרוסי מבין ומעריך. הציבור שתמך עד עכשיו בליברמן, האחר, מבין שליברמן רוצה...
כי זה ציבור ציוני, זה ציבור אידיאולוגי.
כי באמת האמינו לו בהתחלה.
זה אפשר להגיד, למרות שאני לא אוהבת להשתמש בהכללות גורפות, אבל אני חושבת שכאן אני כן מרשה לעצמי, כי יש דברים שניתן לראות ועובדות והוכחות במשך שנים רבות, כי הם פה כבר המון 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 שנים, אבל הקטע הזה של ה... האזרחים, תושבי המדינה שהגיעו מרוסיה ומכל האזור שם, הם אנשים מאוד מאוד ציונים, אנשים מאוד מאוד אידיאולוגיים.
והם רוצים שזאת תהיה מדינה.
אבל לא נתפוצץ.
לגמרי.
עכשיו, יש לי דווקא, אני רוצה רגע לצאת דווקא מהפוליטיקה, ואני ארים לחיננית, ואז היא תמשיך. פרט שאת לא יודעת על קטי.
הרבה דברים.
משהו מעניין.
הרבה.
משהו פיקנטי.
זרוק.
היא הייתה הראשונה בארץ, בין הראשונות בארץ.
שעשו משהו.
שהקימה איזשהו משהו.
גוף, עמותה.
בית ספר למחול?
בית ספר למחול.
וואלה.
היא הקימה בית ספר למחול לריקוד מודרני.
ואז זה לא הייתה התקופה של ריקוד מודרני, למדו בלט. אז הכנסתי את המוזיקה הקצבית, שזה סוג מסוים של ספורט יחד עם תנועה.
אז הייתה צריכה לבוא להיות כאן ברבע ל-12, ולפזז יחד איתי, אנחנו נראה לך אחרי זה. אז אנחנו נצא לאיזושהי אתנחתה, אחד השירים שאת בחרת, השיר של ישי ריבו, לבחור נכון, ואנחנו כל העשר, רבע שעה האחרונות מדברים...
על לבחור נכון.
על לבחור נכון.
כל דבר בחיים, בכל המעגלים.
לגמרי, לגמרי.
וכשנמשיך לדבר על מה שעשיתי, אז תבינו כמה שהבחירה שלי דווקא כן הייתה נכונה, עד לעת הזו שנבחרתי, ולא לפני כן.
אז אנחנו נשמע אותו, תודה.
אמיר דדון! בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב,
תראה כמה טוב,
בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מוכן לחזור. מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לבחור נכון.
נכון, להאמין שאם בחרת נכון, בחרת טוב.
ואני אומרת לאהוב את הבחירה, ורק לפרגן גם לאמיר דדון, לא רק ישי ריבו, שהשיר הזה היה משותף של שניהם.
הביצוע של שניהם מדהים. קודם כל, אלו מדובר בזמרים.
נכון.
בסדר גודל בינלאומי. ממש מהשורה הראשונה.
לגמרי.
וכמובן שמביאים הרבה 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 מהמקורות, ואני מאוד מחוברת למקורות, זה מאוד חשוב לי. המקורות, כמו שציינת, אתה יודע, זה בא מבית אבא. לא לשכוח מאיפה באת ולאן אתה הולך.
נכון.
דע מאין באת.
נכון.
ולאן אתה הולך.
זה איגרת הרמב"ן.
נכון.
דע מאין באת ולאן אתה הולך, כי אתה רימה ותולעה.
אנחנו נשארים נאמנים לדרך הזאת.
נכון, נכון, נכון. וזה משהו שלא קורה לצערי הרב עם המון המון מפלגות קטנות, בינוניות, עולות, נופלות, שכל מה שמעניין אותם זה באמת הקטע של הכיסא. ואני מהמקום הזה של החינוך, ודיברנו קודם, בית ספר ועניינים, ומן הסתם גם ניכנס למקומות האלה תכף, אני אומרת, איזה דוגמה אנחנו משמשים לילדים שלנו, לחלק כבר יש נכדים, איזה דוגמה משמשים להם, מה מעבירים להם, שמה? אז מצד אחד מפתחים כל מיני תוכניות ערכיות במערכת החינוך, ומדברים על ערכים, וחלק מתוכניות שהייתי שותפה לכתיבה שלהן, והדברים באמת ככה נראים ממש מיוחדים בתוך מערכת החינוך.
תראי,
ומצד שני בפוליטיקה, את אומרת, דבר
אז רגע, בוא נצא מהשטח הזה של הפוליטיקה. אני אגיד לך, את יודעת איפה הבעיה? הבעיה שיותר מדי ורפורמות יוצאות וצצות, העומס עובר על המורים, ושכחנו לרגע מה בעצם התפקיד של המורה. התפקיד של המורה הוא לחנך. וזו הבעיה, כי מורה צריך טה-טה-טה-טה לסיים את הכל, כי יש מבחנים כאלה, ויש מבחנים כאלה, ויש בדיקה כזו, ויש בדיקה כזו, והוא נמצא בשיא הלחץ שלו. עכשיו, תוסיף לזה את הרפורמות, שהנה יש רפורמה שיום לימודים ארוך, אז יש גם תזונה, אז המורה הופך לרגע להיות מלצר, כדי להכיל, אחר כך לפנות, ואחר כך אם יש גם ילדים אלרגיים, אז הוא צריך לדאוג לכך שהם לא ייגעו במאכלים שהם לא. איבדנו קצת את הדרך. ויש כל מיני, באמת, כל מיני רפורמות שהן לדעתי גם פופוליסטיות, 5 יחידות, טה-טה-טם, טה-טה-טם. חבר'ה, בואו נחזור, לא קורה שום דבר. אנחנו בוגרי מערכת החינוך הקודמת, ולהערכתי יצאנו הרבה יותר רגועים, שלווים, טובים, עם חזון, עם רצון ללמוד. והלחץ הזה שאנחנו מפעילים בתוך מערכות החינוך, גורמות למעמדו של המורה לרדת, ובעצם גורמות להמון המון מצבים שבהם תלמידים מאבדים את התפיסה שלהם, את מעמדו של המורה. לכן אנחנו צריכים לתת גיבוי. יש המון דברים שאני הייתי עושה, חד משמעית. ההורים שהיום מגיעים לבית הספר וחושבים שאם הם צורכים על המורה, אז הילד שלהם לשבריר של שנייה הרגיש טוב עם עצמו, אבל אחר כך הם פגעו במעמדו של המורה, פגעו ביכולות שלו להמשיך לתפקד.
פגעו גם בילד שלהם.
ופגעו בעיקר בילד.
ברור.
כי מה הילד למד מכל זה? שאפשר לצעוק.
נכון, שצריך.
אפשר לצרוח, אפשר זה. ואחר כך הוא הולך למסיבה עם החברים, ואז מתחילה התלקחות, והוא צודק. הוא אומר, אני צריך לצעוק, כי זה מה שההורים שלי עושים. ויש פה מערכת שלמה שאנחנו נכנסים אליה בווייב לא טוב, ושמיד, במקום ששרי החינוך הבאים שיהיו, יפסיקו עם הרפורמות. לכל רפורמה כזו לוקח הרבה זמן להתגבש, המון כסף, עד שמתמיד. חבר'ה, אני אנסה, אתם יודעים כמה רפורמות
אני לא יודע, אני לא חושב שזה רק העניין של הרפורמות, שמשחק פה תפקיד.
זה בזבוז כסף, אתה לא יודע כמה עולה רפורמה.
זה לא רק עניין של הרפורמה, בדיוק, זה בדיוק, את יודעת, ממש בדיוק אתמול שוחחתי על זה עם הבעל שלי. אמרתי לו, אתה לא מבין כמה כספים הולכים וכמה כספים נזרקים. תחשוב עכשיו שאם אתה שם משקיע 100,000 שקל לטובת איזושהי רפורמה מסוימת, קח את ה-100,000.
הלוואי שזה היה עולה 100, זה 100,000, זה עולה מיליונים. אתה משלם לסדרה של פרופסורים שישבו, חלקם הגדול לא היה יום אחד בכיתה, חלקם הגדול לא היה יום אחד בכיתה, לא יודע מה הריאקציה בין התלמיד למורה, לא יודע מה באמת חשוב, אבל בשם האקדמיה,
הרפורמה,
אתה יודע? תן להם יום אחד. תשמע, הייתי מרצה באוניברסיטה. הייתי, הרציתי בבר אילן, הרציתי מינהל ציבורי, נהניתי מאוד להרצות, אבל אני באתי מהשטח. כך שבעשר דקות הראשונות שלי, בהרצאות שלי, תמיד הייתי אומרת להם, בוא נדבר על אקטואליה. בוא נראה מה יש. מה יש היום? מצד הגאווה, בוא נדבר. האם המצד הגאווה צודק בירושלים? לא צודק. ותוך כדי זה הייתי מכניסה אותם בחזרה לנושא, והייתי מכניסה אקטואליה, דברים שקשורים לעשייה היומיומית, ואז בוחנת את זה במשקפיים דרך התיאוריות. אבל תיאוריות הן לא הלכה למעשה. כשאתה בא לכיתה, ואתה רואה שיש לך מצב שבו ילד א' פחות פופולרי מילד ב', איך אתה מתמודד עם זה? האם יש לך זמן להתמודד עם זה? אבל אם אתה עוסק ועסוק בכל מיני רפורמות שבסופו של דבר לא יוצאות לפועל, כי אם אתה רוצה, יש לנו את רפורמת יוחאי, אתה זוכר יוחאי? שטרית? מאיר שטריצה? יום לימודים ארוך? איפה הוא יהיה היום? אין לי מושג. דוברת, זוכר כמה דוברת? לא יודע. אחר כך באופק חדש, עוז לתמורה.
רגע, ו...
עכשיו, חמש יחידות.
עצם לעתיד.
אז מחר 98, זוכרת כל מיני שכאלה.
חיננית, אין ספור רפורמות.
נכון, נכון.
ריבונו של עולם, תישארו עם מה שקיים במשרד.
אתה יודע על מי אני מרחמת? שנייה, שוקי, אתה יודע על מי אני מרחמת? אמיתי לגמרי, כי אני נמצאת המון בשטח, ואתה יודע.
על המנהלים?
רק על המנהלים. רק על המנהלים.
ואני אתן לכם דוגמה.
רק על מנהלי.
אני אתן לכם דוגמה.
כי הם מסכנים צריכים להקשיב להוראות והנחיות של משרד החינוך, הם צריכים להקשיב להוראות והנחיות של הרשות, הם נמצאים כל הזמן בין הפטיש לסדן, הם צריכים לרצות את הראש עיר או ראשת העיר שלהם, הם צריכים כמובן לרצות את הפיקוח, את המחוז שלהם.
שים לב כמה רגולציה מסביב.
אתה מבין? אתה
יודע? יש לך את הילד, את ההורה. את המפקח, כן? את המחוז, אוקיי. את המנהל, את ראש העיר, את ה...
רוב הזמן והמאה המנהל עסוק בכיבוי שריפות. הייתי לפני חודש באיזשהו בית ספר, נכנסתי לשם כדי להגיע, כדי לתת את אחת ההשתלמויות והרצאות שאני מעבירה, ועומד הורה באמצע המגרש וצועק שאי אפשר היה לפספס את זה. כמובן שהמנהלת שם בחוכמה רבה וברגישות רבה, שבאמת אופיינית לה, מבלי שאני כמובן אציין שמות ומקומות, ידעה איך להרגיע אותו. אבל מה קורה במקומות שלא עושים את זה? נכון. שלא יודעים לעשות את זה? נכון. שמגיע מישהו שהוא לגמרי אין לו, אין לו. אז איפה תגיד לי אותה מנהלת, באמת, או מנהל, יש להם את הזמן להטמיע את אותם תוכניות.
הם כל הזמן לחבות שריפות.
כן, שזה יהיה משהו שאתה יודע, לא יהיה ברמת פרויקט, כי אני לא יכולה לשמוע את המילה פרויקט שמדובר במערכת החינוך, כי זה משהו שמתחיל היום, מסתיים עוד רבע שעה. אני בעד, אתה יודע, שפה אחידה, להטמיע באמת את הערכים, שהדברים יהיו באמת מופנמים ומוטמעים, ואנחנו שתינו מבינות בדיוק על מה העסק הזה מדבר. ואיך אתה רוצה שזה יקרה?
וזו הסיבה שגם המשכתי בתפקידים שהמשכתי, כי באמת רציתי...
לא, יש לי מה להגיד.
אני באמת רציתי לשנות את הדברים. אני באמת רוצה להגיע לכנסת ולשנות את הדברים. הייתי בקדנציה הקודמת, יש 50,000 ילדים אלרגיים. אלרגיים למזון.
נכון.
אף אחד לא חשב לנכון להפסיק את הסייעות הרפואיות, אבל ראה איזה פלא, משרד החינוך החליט שמפסיקים את הסייעות הרפואיות, ומטילים את האחריות על המורה, על המנהל. אם ילד חוטף, הוא נניח עכשיו הוא לקח איזושהי הוגיה, או איזשהו חטיף, עם סומסום או עם בוטן שהוא אלרגי להם, 10 דקות יש לו, בין החיים למוות עם התקפה שיכולה להיות התקפה קטלנית, חס וחלילה. ומטילים על אותו ילד בכיתה א' או בגן ילדים או בכיתה ב', לפתוח את התיק, להוציא את המזרק, להזריק לעצמו, להיות בתנוחה כזו, להיות רגוע. האם זה נורמלי? האם זה ייתכן? ובאמת במלחמה מאוד רצינית מול משרד החינוך, הצלחנו להשיב את הסיירות.
רגע, אני רוצה לעצור. אוקיי, אני תכף אגיד לך גם מה המחשבה שלי. הרי כל תחילת לימודים יש שביתה.
נכון.
כל שנה בתחילת הלימודים, כמעט כל שנה, יש שביתה של המורים, תמיד מסתכמת בכסף. איפה הסתדרות המורים, ארגון המורים, שבא באמצע השנה, והוא אומר, עד לכאן נמאס לי מהרפורמות, נמאס לי מהקיצוצים, ועכשיו הוא עושה את השביטה. למה כשעושים את השביטה, הדברים האלה לא יוצאים לפועל?
שאלת שאלה מאוד מאוד חכמה. בימים אלו, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שאני תומכת במאבק שלה, פועלת רבות היום מול משרד החינוך לביטול הרפורמה של החינוך המיוחד בצפון. עשו פיילוט בצפון, החליטו שעושים רפורמה של החינוך המיוחד. רפורמה שלא קבע חסר, רפורמה עם הרבה שאלות, רפורמה שלא הוכשרו המורים, לא הוכשרו, זה עכשיו אני באה ואני אומרת לך, אני עושה לך פה רפורמה, יאללה תתחיל לעבוד. אתה אומר, רגע, תסבירו לי, מה אני עושה? איך אני עושה? לא, תתחילו. לא, אין הכשרה, אין מסע ומתן מול הסתדרות המורים, ואני רוצה להגיד לך שהשינוי שאני חשה בו, מאז שנבחרה יפה בן דוד להיות מזכ"לית הסתדרות המורים, זה באמת מעמדו של המורה ומעמדו של הילד. שהדברים האלה ישולבו יחד לטובת הילד, לטובת המורה.
אני חושב, ולכן, קודם כל, אנחנו מדברים יותר מדי על טובת הילד, ילד, 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 ילד. קודם כל, לדעתי, צריך לבסס את מעמדו של המורה. בזמננו, המורה, אם הוא היה אומר להביא את ההורים לכיתה, אוי ואבוי.
מה זה ברגע שהוא מסיים את
המשפט?
זה היה אוי
ואבוי. אבל זה היה ההורים כבר היו שם.
זה כל מה שאני מנסה להסביר.
לפני שאנחנו מדברים על הילד, אנחנו כל הזמן מדברים על הילד.
לא, כשאני מדברת על הילד, אני מדברת שהילד יקבל את מה? אתה שולח את הילד שלך לבית הספר, אתה יודע שאתה, הוא מקבל הכשרה כזו ואחרת?
אני שולח את הילד שלי לבית ספר, אני לא יודע איך הוא חוזר.
זה נכון, זה מה שקורה היום.
אני לא יודע איך הוא חוזר.
אבל זה אך ורק בגלל שהמעמד של הילד בבית הספר היום הוא,
ושוב אני שואל,
תעשה מה שאתה רוצה.
איפה?
אם המורה תצעק עליו, הוא יגיד לו, אני יוצא בפייסבוק, עכשיו אני עושה לך שיימינג.
איפה הסתדרות המורים?
הוא באותו הרגע, הוא מצלם.
או בקבוצות הוואטסאפ.
אז איפה הסתדרות המורים שתיאבק לא נקודתי?
זאת לא הבעיה של הסתדרות המורים, זו הבעיה של המערכת. מערכת החינוך צריכה להוציא. מערכת החינוך צריכה להוציא תקנות שהן בגדר חוקים, מה מותר ומה אסור. הורה אסור לו להגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא זמן, ולא מתפרץ לבית הספר ועושה מה שהוא רוצה.
זה בטוח שלו.
אוקיי? בוא נתחיל מזה. תלמידים צריכים לדעת מה מותר להם ומה אסור, ושחס וחלילה שום קו כזה לא לחצות אותו. ואם הדברים הם ברורים...
היום סורי, אבל ברגע שהמורה מתחיל לדבר עם התלמיד, התלמיד שולף את הפלאפון ומתחיל להסריט את כל מה שהיא אומרת.
נכון. אז זה דבר מספר אחד שצריך...
אם אני בתור מורה, אני שובר את הטלפון.
נכון. קודם כל אסור, יש בתי ספר שאוסרים...
ושמים את הטלפונים בצד, נכון.
לא, בתיק. בתיק חינני.
בית ספר של הילדה שלי.
תיבות כאלה שהם שמים שם את הטלפונים.
בזמנו, בית ספר של הילדה שלי, ההורים קיבלו מכתב הביתה שאם הילד יתפס עם הטלפון בכיתה או בהפסקה, הטלפון יוחרם לשלושה ימים. ושניקח את זה בחשבון. וככה ידענו, ובכלל, כאילו, היינו שמים את הטלפון בתיק והוא היה קבוי רק למקרה חירום.
לגמרי. אני חושבת שבכלל יש פה גם את הסוגיה...
עכשיו עשית לקרה, קטי.
לא, 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 עשיתי שיהיה חם יותר.
כן, תלוי למי חם.
חם, חם, חם בלב, חם בלב.
דוברים על מערכת החינוך, לכן אני תהיה
חם. אני רוצה גם להתייחס למקום הזה של הנקודה הזו שההורים היום, מה זה היום? זה כבר שנים רבות, חצו לגמרי את כל הקווים, ובמקום להיות מעורבים, הם הפכו להיות מתערבים, והם אלה שנכנסים לכיתות, הם אלה שנכנסים למנהלת או למנהל בית הספר, והם אלה שהם יודעים מה לעשות.
נכון.
שכחו לרגע שבתוך מערכת החינוך יושבים אנשים ומורים שישבו ולמדו תואר ראשון, תואר שני, במקומות מסוימים יושבים גם דוקטורנטים, אנשים שכל הזמן לומדים ומשתלמים, כל הזמן, כדי להשביח את ההתמקצעות והמקצועיות שלהם. וחבל מאוד שנותנים לזה פתח. דבר שני, לטעמי, האישי, מי שמכהן כשר חינוך, צריך להיות מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. בדיוק כמו רמטכ"ל, עשה את כל הדרך מלמטה, הוא התחיל כשין ג' ולדעתי, זה משהו שיכול באיזשהו מקום לשנות גם את המקום הזה של הסטטוס.
אני מסכימה.
אני אשמח מאוד לראות אותך שרת חינוך.
אוי, הלוואי.
כן?
זה הגשמת חלום, אבל אני...
שוקי, אנחנו... נכון שאנחנו מגשימי חלומות כאן.
תראו...
רגע, איזה מקום את ברשימה היום?
32.
32?
בגימטריה זה הלב.
אז את בפנים, קודם כל.
בעזרת השם.
חכם, סבלי.
בעזרת השם.
לא, לא, בפנים. אנחנו נגיע ל-37, 38 מנדטים.
הבאת את כל התבלינים איתך.
כן, כן, אנחנו ב-37, 38 מנדטים בבחירות האלה, הכל נסגר.
אז גם את יש לו סיכוי, אם ככה.
כן. כן, מתי כמה? 39?
לא, אבל אני הבנתי שאם יש 33, אני חושבת שגם זה בסדר, כי יש לו שם איזשהו שיבוץ לדעתי, אני חושבת.
יכול להיות.
יאללה, נחזיק אצבעות.
הלוואי.
הלוואי.
נכון.
תראה, אני קודם כל במקום שלי כאישה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
שיהיו נשים בכנסת.
שבמקומות האלה שיהיו נשים.
לא, תקשיב, לנו, זה... לנו, תראה, אם אנחנו מגיעים למספר שאתה מדבר עליו, אז יש לנו כבר 12 נשים, אם לא יותר, ושזה ממש...
שזה הישג מכובד.
נכון. לא היה ולא נברא דבר כזה.
זה הערכה שלי, אוקיי.
ויש לנו חברות כנסת מצוינות שעובדות מאוד מאוד יפה. עובדות יפה, משקיעות, מתאמצות, אתה יודע... ארץ ישראל עבורם זה באמת לא סיסמה, אלא זה הלכה למעשה. ואני חושבת שכולם ראויות לחלוטין. יש לנו גם שתי שרות מצוינות, גם מירי רגב, וגם, יש לנו שלוש.
גילה.
יש לנו גם מירי רגב, גילה, ויש לנו גם את יפעת שאשא ביטון, שהצטרפה אלינו מכולנו. שהצטרפה אלינו מכולנו, שגם היא...
מקריית שמונה?
הפליט השני שמצטרף.
כן, נכון,
כן,
נכון.
כן, נכון.
הפליט השני,
טוב, נכון. אנחנו נעבור לשמוע את גלי עטרי, כי אנחנו עכשיו בעניין של נשים.
לעשות מה שאת אוהבת, רק מה שאת אוהבת.
אחד השירים שאני אוהבת. אני חייבת, תקשיב, אחד החלומות שלי בהקשר הזה של הרדיו, זה להביא לכאן את גלי עטרי. אני כל כך אוהבת אותה.
אני מעריצה שלה.
ממש.
אני מעריצה שלה, אבל המילים של השיר שלה,
בסדר.
שלא תתני לאף אחד להשפיע עלייך.
לגמרי.
תעשי רק מה שאת אוהבת.
בדיוק.
וזה חשוב שכל בוקר, כל אישה ואישה,
וכל לילה.
תצא, תסתכל במראה, ותגיד, אני מתחילה את היום שלי, ואני הולכת לעשות
רק
מה שאת אוהבת. והיום אני עושה את רק מה שאני אוהבת. וגם את חיננית.
לראות את שוקי.
שוקי המדהים.
ברור, ברור לגמרי.
תקשיבי, זה כיף לראות אותו.
שוקי ואני זה סיפור רב. אני אוהבת את האיש הזה.
לא, כבר נעלבתי, זהו.
מדהים, מדהים.
שוקי, אוהבים אותך,
את העולם כולו
טוב, התוכנית שלנו אמנם עוד לא הסתיימה, אבל זה הזמן לתת לך תעודה. כל אורח שמגיע אליי לכאן מקבל ממני תעודה למזכרת.
וואו.
וואלה, אני לא יודעת מתי פעם אחרונה, קיבל תעודה.
איזה יופי.
כן, בכיף לגמרי. ואם את רוצה לקרוא, בבקשה, ואם את רוצה שאני אקריא, בבקשה, ואם את רוצה להתייחס רק לציטוט, אולי. בבקשה. אז אמנם לא סיימנו, אבל חברת הכנסת קטי שטרית, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפוריך המרתק והמרגש. ואינשאללה שנשמע עוד המון סיפורים טובים.
אמן.
אמן ואמן. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם, ואת זה אמרה אנג'לינה ג'ולי.
וואה.
כן.
אז אפרופו לצאת מהקופסה שבה גידלו אותנו, אז נכון שהקופסה שבה אני גדלתי הייתה קופסה מאוד חמה. הורים מאוד מעורבים. לא מתערבים, מעורבים. מעורבים, תורמים. לי כבר היו שני ילדים, הייתי נשואה עם שני ילדים, ואבא שלי עוד המשיך להיות יושב ראש ועד ההורים של בית ספר התיכון בה למדתי.
מדליק.
שתבין, לא רצו, לא היו מוכנים שמישהו אחר יהיה יושב ראש. הוא המשיך, עד שהוא אמר להם, די חבר'ה, זה מוגזם. אני כבר סבא לילדים של קטי, אני לא יכול להמשיך להיות.
צריכה לעשות יושב ראש ועד הסבים והסבתות.
זה גם נכון.
גם זה יש.
זה יש את זה. והנתינה, התרומה לקהילה, זו הקופסה שאני גדלתי בתוכה. כמה שיותר הפריצה מתוך הקופסה הזו, זה בעצם היה איזשהו תהליך שידעתי שאני אעשה אותו. רק לא היה לי מספיק ביטחון שזה הזמן. אמרתי, אני צריכה עוד קצת להשכיל, עוד קצת להחכים, עוד קצת להבין את המערכת. בגלל זה הפקידות, ולא משנה מאיזה משרד, לא מתעסקת איתי, כי הייתי ראש מטה של שר החינוך, ראש מטה של שר התחבורה, הייתי בעולם העסקי, עבדתי בחברת BRM, שזה קרן הון סיכון שתומכת בתוכה מספר חברות הייטק, אז אני גם מכירה את הדינמיקה בתוך המגזר העסקי. לא קל לי, אני לא אדם הכי קל שבעולם,
אני יכול לשאול אותך שאלה.
אני מאתגרת.
הרי יש לך הרבה כישורים. היית גם בתחום העסקי, ואת יכולה לעשות הרבה מה שנקרא בתחום העסקי וזה. למה להיכנס לקלחת הזו של הפוליטיקה?
אם אתה רוצה עולם טוב יותר לילדים שלך ולנכדים שלך, ולי יש כבר שני נכדים,
כי זה שיגעון, את יודעת שזה משוגע.
אני רוצה בני אביגיל בת שנה וחודש, ולהביא בן 4 והוא מדגיש וחצי.
איזה כן.
הוא כל הזמן בבחצי.
ובמאי הוא יהיה בן 5 בעזרת השם. ואני רוצה בשבילם עולם טוב יותר. אני קיבלתי מהוריי את כל האפשרויות עלי אדמות לפרוץ קדימה. ואני חושבת שאני צריכה לעשות את זה עם הרבה אנשים שגדלו בסביבה דומה לשלי.
לגמרי.
מעברה, ממעברה לשיכוני הרכבות, לא שכונות הכי מפוארות, אבל זו הייתה שכונה עם הרבה חום ואהבה, והרבה נתינה, והגדילה הזו שגרמה לי ולאחים שלי, שאנחנו חמישה וכולנו בעמדות מפתח, אקדמיים, אנשים שתורמים לחברה, כולנו בלי יוצא מן הקלט מרגישים צורך, וכולם עושים את זה. יש לי אח בתעשייה האווירית, שהוא גם בוועד העובדים. יש לי אחות בארצות הברית, שעוסקת בתחום הרפואה, אבל יש לה הרבה מעבר לזה, בנתינה בתוך בתי החולים שבהם היא עובדת עם ארצה, וגם מלמדת את כל מה שיש לה. ויש לי אחות מנהלת בית ספר, אחד מבתי בלוד, אחד מבתי הספר הגדולים ביותר בעיר, והטובים ביותר. ויש לי אחות צעירה יותר, שגם היא עוסקת בתחום העסקים וכולי. וכולנו בלי יצא מן הכלל, אבי ואימי חינכו אותנו לתת, לא לקבל. אנחנו נמצאים במדינה שצריך לתת בה,
טוב,
הנתינה.
פעם היה נתינה ללא קבלה, היום לצערי הנתינה תמיד מחכים לקבל משהו.
זה נכון, אבל אתה יודע מה?
זה ההבדל בין הדורות.
זה נכון, אבל מי שנותן, נצמדים אליו אנשים שנותנים. ומי שמקבל, נצמד לאנשים שמקבלים.
אני נותן,
אני נצמדת לאנשים שנותנים.
הסיפוק שנתתי מספיק לי. אני לא צריך לקבל.
יש טלפון מאריאל ברון מכפר תבור, אבל שנייה רגע. אני אענה לו ככה, ואם הוא רוצה לעלות לשיחה, אני אסביר לו מה לעשות שנייה.
לא יהיה לנו זמן, כי
אנחנו מסיעים. אבל בינתיים לך אני אסביר, ולך אני אסביר, שאני רוצה שיהיו במדינה הזו דורות של אנשים שידעו לתת מעצמם. אסור לנו לאבד את המדינה הזו, אפילו לא לרגע אחד. אסור. כי אנחנו אנשים שהם אנשים שחוו, העם היהודי חווה המון המון גזרות, שואות וכו'. אנחנו צריכים להמשיך באחדות, ואנחנו צריכים להמשיך בנתינה, ואנחנו צריכים לשמור על המדינה הזו שניתנה לנו בדם ויזע ואיסורים. אין לנו ארץ אחרת, זה לא שיר.
ושיקשיבו כולם, גם אלה שמבעד לחדר הזה.
אין לנו ארץ אחרת.
לגמרי.
זו המדינה שלנו, לגמרי. ואנחנו צריכים לשמור עליה. אסור
אומרת,
לנו להתפשר.
זאת אומרת חברת הכנסת...
קטי שטרית.
קטי שטרית.
אנחנו ממש עומדים לסיים.
אנחנו לא מדינת כלל אזרחיה.
לא, לא, ממש לא.
לא מדינה, מדינה יהודית.
נכון.
וכשאחמד טיבי קרא לי, תסתמי את הפז בעלה, הוא קרא לי ככה, בגלל שביקשתי ממנו, אחרי שהוא נתן הרצאה ובא הוא קילל אותי בערבית, ביקשתי שהוא יגיד לי את זה בעברית. ורציתי מאוד לראות את החברים האחרים מסיעת מרץ וכחול לבן, מגיבים ואומרים לו, נו, 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 אבל לא, הם נהרו אותו.
ברור,
שקט. לגמרי.
זאת אסור, אסור, זה, בעל הבית יש אחד. כרגע, זה בנימין נתניהו, וכך זה יישאר.
אינשאללה, אמן.
והתוכנית הבאה הולכת לייצר הפתעה.
תוכנית הבאה שלנו היא תהיה אחרי הבחירות. זאת אומרת שאת, אני מאוד מקווה שבפעם הבאה כשאנחנו ניפגש, זה כבר הכל מסודר, ואין לנו עוד בחירות ועוד סבב, ושהדברים בעזרת השם יהיו בסדר. אני מאוד מקווה שהפעם הבאה שאני אארח אותך, תשבי כאן כשרת החינוך.
אמן.
אמן, בעזרת השם. אני רוצה להודות לך, שוקי היקר, אני רוצה להודות לכולם. כל התוכנית שלנו עסקה סביב הנושא הזה של משפחה ומשפחתיות, ויום המשפחה, ומשפחה בכלל תפסה כל מיני צורות וגוונים, וזה בסדר. ואנחנו נסיים עם השיר שדווקא אני זוכרת שתמיד הקדשתי אותו לאמי זכרה לברכה, ליום האם,
בואי
אמא של אריק איינשטיין.
ותודה רבה לך.
ותודה רבה כמובן לקטי.
תודה רבה לכם. אני... הרגשתי פה הכי טוב שבעולם.
תודה לך.
רעיון נינוח, מדהים. חם, לא משנה, אפילו גם עם הקור הרעז, שחיננית הכניסה אותה,
שניסתה
להקפיא אותנו, אבל הלב נשאר חם, לא אבל.
אני בדקתי עד כמה הלב שלך חם, תקשיבי.
חם מאוד, ממש בוער, רותח. תודה רבה שוקי, תודה רבה חיננית.
תודה רבה לכולם.
נשתמע.
זמן הלך לו אל תלכי פתאום גם בואי אמא בואי אמא בואי שבי איתי בעצים מכה הרוח וידייך כה חמות אל תלכי ספרי לי אמא איך באים החלומות אם פתאום מלאך יופיע אל חדרי יבוא בלב בואי אמא, בואי אמא, ותראי אותו גם את. ואיני רועד בכלל בואי אמא, בואי אמא שביתי עד שאגדל רדיו